שלום לצופים בבית, אנחנו בתוכנית לקראת החגים, חג הראשון, ראש השנה, נמצא איתנו הרב דוד חי הכהן, שהגיע מבת ים לירושלים. שלום הרב.
שלום וברכה.
תוכנית הראשונה, ראש השנה. הרב, איפה מצאנו בתורה אזכור שראש השנה זה דווקא באלף בתשרי? אנחנו יודעים אולי על אפשרות של ניסן. איפה מצאנו בתורה, או מעין לקוח חכמים, שדווקא בראש השנה, באלף תשרי?
ראש השנה לא נזכר בתורה בכלל. המילים ראש השנה נזכרות בספר יחזקאל, בפרק מם, ולא ביחס לראש השנה שלנו. שם כתוב, בעשור לחודש השביעי בראש השנה. חכמים פרשו שהכוונה ליום הכיפורים של שנת היובל, שאז מתחילה שנת היובל. ולזה הנביא קורא ראש השנה, ומכאן שראש השנה זה לא קשור להתחלה של זמן, אלא להתחלה של עניין, של נושא. עובדה שיום הכיפורים כתוב שם בפירוש בעשור לחודש השביעי בראש השנה. כך אומר יחזקאל בפרק מם. ובכל זאת, החודש הזה, החודש שבו יום הכיפורים, הוא החודש שבו מתחילה השנה. כך נזכר ביחזקאל, שהשנה קשורה לזמן הזה. אם כן, היום שפותח את החודש של השנה, השנה שנפתחת ביום הכיפורים, הוא זה שנקרא ראש השנה, בדברי חז"ל. חז"ל הזכירו ארבעה ראשי שנים הם במסכת ראש השנה, מסכת שלמה שיוחדה לנושא הזה של א' תשרי והמצוות שקשורות בו, והם קראו לה ראש השנה. כן נזכר בתורה שבחודש הזה מתחדשת שנה, אבל לא במילים ראש השנה, אלא לתקופת השנה. נזכר במועד שנת השמיטה, נזכר בקשר למצוות הקהל, שקראנו אותה בשבת האחרונה. ושם כתוב במועד שנת השמיטה, ונזכר תקופת השנה. כלומר שהשנה מקיפה. אנחנו מכירים בטבע שהשנה מתחילה עכשיו. כלומר, השנה של הטבע מתחילה עם סדר מחזור עבודת האדמה והפריחה, כשקודם לכל חריש, בסתיו, הזרע, תחילת החורף, בסוף הסתיו, אחר כך פריחה באביב, ובקיץ הבשלת הפירות. אם כך, אנחנו יכולים לראות שבזמן הזה אנחנו נפגשים עם תחילת שנה. יש לנו עוד סימן בטבע, אנחנו יודעים שהיום והלילה משתנים בהתאם לתנועה של כדור הארץ מסביב לשמש, מה שנראה לנו כתנועה של השמש מסביב לכדור הארץ. אנחנו יודעים שבסתיו היום הולך ומתקצר, אחר כך בחורף הולך ומתארך, עד שבניסן, תקופת האביב שנצטווינו עליה, שבה נחוג את חג הפסח, היום והלילה שווים. ואז היום מתארך עד שהוא מגיע בתחילת הקיץ לשיא, מתחיל להתקצר, ובאלף בתשרי, פחות או יותר בזמן הזה, היום והלילה שווים. כלומר, אפשר לראות שיש כאן נקודה של התחלה. הנקודה של ההתחלה הזאת ששייכת לטבע, מלמדת ברמז גם על העניין של התורה ושל היום הזה. היום הזה שייך לדין, שאולי בהמשך מברר יותר את העניין, שנוגע לעולם הזה, לחיים שלנו כאן. יש לאדם מערכת חיים כפולה. מה שנוגע לחיי הגוף, כמו שאנחנו נפגשים, ילדות, נערות, התבגרות, בגרות, אישות, זקנה, עמידה, ויש מה שנוגע לנשמה. הנשמה גם מתפתחת, גם על הנשמה עוברים גלגולים, המשכים, התפתחויות, עליות, ירידות. והחיים הכפולים האלה של האדם, הם מקבלים את הביטוי שלהם בעולם הזה ובעולם הבא. כי כל מה שהבורא מתייחס אלינו הוא בהתאם למעשים שלנו. בהבדל מכל העולם, מכל הבריאות בעולם, אנחנו היחידים שלא נקבע מראש איך תהיה צורת החיים שלנו. בהבדל מהטבע שהכל מחוקק מראש, חוק חקקתי, גזרה גזרתי, קיץ וחורף, יום ולילה, זרע וקציר, לא ישבוטו, אצל האדם לא כך. האדם, ריבונו של עולם, תלה את הכל במעשיו. והמעשים של האדם נוגעים לתגובות, לשכר ועונש, השגחה של ריבונו של עולם, הן במה שנוגע לחיי העולם הזה, והן במה שנוגע לחיי העולם הבא. כשאנחנו יודעים שבתחילת השנה, השנה החקלאית, כולנו מבינים שאם הזורע לא יזרע, אם החורש לא יחרוש, אם מחורף החקלאי, העיקר, ירדם, בקיץ יהיו תוצאות. מי שעמל בסתיו ובחורף הוא זה שיראה את הפירות בקיץ. כך גם בשנה, בערך הרוחני שלה, אנחנו רואים את התוצאות על פי מה שאנחנו מתנהגים מתחילת השנה. וכך שהביטוי ראש השנה מתאים לאלף תשרי, הזמן שבו היום והלילה שווים.
אם הבנו שראש השנה מתקשר לחיבור למציאות ולטבע, הרב בסוף דבריו דיבר על האדם, מקום האדם. אנחנו יודעים באמת שהאדם עצמו, יום בריאת העולם, יום בריאת האדם, זה מתחבר לאותו יום. האם אולי זה הקישור שכולם אומרים שראש השנה זה יום הדין? כי הרי בתורה שוב נזכר זיכרון תרועה, יום תרועה, אבל יום דין, כמו שלא נאמר שזה ראש השנה בתורה, לא נזכר יום הדין. איך הרב רואה לחבר בין הדברים?
קודם כל, בהבנה הפשוטה, מתאים לעשות חשבון נפש בסוף שנה. בסוף שנת עבודה אפשר לראות את התוצאות של החריש והקציר והאיסוף. כל העבודה של האדם מתברר בסוף השנה, ולפני שמתחילים מחזור חדש, בודקים את העבודה של השנה הקודמת. כך שמתאים שראש השנה הוא הזמן שבו נבדק האדם. איפה הרמז שיש כאן יום של דין? הרמב"ן כתב דרשה גדולה מאוד כשהגיע לארץ ישראל, כשהגיע לאקו לפני למעלה מ-700 שנה, וקרא לה דרשה ליום הזיכרון. שם הרמב"ן עומד על השאלה הזאת, והוא מציין שבכל מקום בתנ"ך, לא רק בתורה, שנזכרת המילה זיכרון ביחס לריבונו של עולם, הכוונה להתייחסות של דין. ריבונו של עולם בודק ומחליט מה לעשות לאור הבדיקה. ויזכור אלוקים את נוח, ויזכור אלוקים את רחל. כל חטאותיו לא תזכרנה. מתי זוכרים את החטאים? ביום הדין. כל צדקותיו לא תזכרנה. בספר יחזקאל. מתי זוכרים? מתי עושים חשבון של זיכרון ובדיקה? מתי מחליטים? כמו אצל רחל, ויזכור אלוקים את רחל, והשם פוקד אותה בבן, השם פוקד את שרה, השם מציל את נוח ואת משפחתו מהמבול, ויעבר אלוקים רוח על פני על המים, וישוקו המים. כל החשבונות האלה הם נקראים בתורה זיכרון. והתורה כשאמרה יום זיכרון תרועה, ולא הזכירה לנו מה הכוונה בזיכרון, מי זוכר, מה זוכרים. ובמקום אחר התורה הזכירה, וכי תבוא מלחמה בארציכם על הצער הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. מה פירוש נזכרתם? אנחנו לא מתכוונים, והתורה ודאי לא מתכוונת שהשם יזכור בשמיים. השם יודע הכל, כל הזמן וכל רגע, והשם אין שכחה לפני כיסא כבודך. אז ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, הכוונה שהשם יושיע אתכם בפועל. אם כך, זיכרון תרועה הוא היום שבו יורדות ההחלטות האלוקיות לעולם הזה. אם כך, זיכרון זה דין. זוכרני השם ברצון עמך, מבקש דוד המלך. זכור לי, חטאות נעורי ופשעי, אל תזכור. זכור לי אלוקיי לטובה. כל עניין הזיכרון, הכוונה ביום הקובע. ואם ראש השנה נקרא יום זיכרון תרועה, הכוונה היא שביום הזה נקבע הדין על האדם. הרמב"ן מוסיף שהתורה בכוונה לא פרטה את הדברים האלה, כי זה סוד וחסד אלוקי שעשה השם עם עם ישראל, הבנים שלו, רצה שהם יבינו את המשמעות הגדולה של היום הזה והתכוננו אליו. ולכן זה נקרא יום זיכרון. אולי כדאי שגם אנחנו נזכור את משמעות היום.
ראש השנה כיום דין נאמר בדרך כלל, מדברים עליו כיום שיש בו המלכה של מלך, של הקדוש ברוך הוא. מלכויות גם בתפילה. ומאוד מאוד מדגישים את הנושא הזה. מלך יושב בדין. השופר בדרך כלל אצלנו מתחבר באמת למלך. תקיעת שופר. אבל איך שופר מתחבר לדין? ובמצוות היום, עם זיכרון תרועה, זה העיקר, שופר. אז איך השופר מתחבר פה לדין?
בראש השנה התורה לא הזכירה את השופר. התורה הזכירה את השופר דווקא ביובל. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. על ראש השנה נאמר יום תרועה או זיכרון תרועה. ותרועה יכולה להיות גם בחצוצרות וגם בשופר. אבל מהגזרה שווה, זה אחת מדרכי הלימוד שקבעו חכמים על פי מה שקיבלו הלכה למשה מסיני במסורת, שכך לומדים את התורה, למדו שגם בראש השנה התרועה היא בשופר. התורה לא גילתה מה העניין של השופר, אבל כשנבדוק במקומות אחרים שהשופר נזכר, נראה שהשופר קשור להופעה פנימית רוחנית שבאה לברר את המציאות החיצונית. קודם כל, השופר הראשון בתורה נזכר במעמד הר סיני. במעמד הר סיני, וכל שופר חזק מאוד, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. עד אז העולם נברא, ואף אחד לא הבין מה העולם הזה. מה רוצה ריבונו של עולם בעולם הזה? איפה רצונו של הבורא? מה הוא רוצה? מה הוא מצפה מאיתנו? כשהשם ירד ונתן לעמו תורה ומצוות, כאן הוא ברר לנו בצורה מפורשת מה הוא רוצה מאיתנו, מה היום הזה. זה היה על ידי שופר. השופר הוא קול שבוקע מפנימיותו של האדם, להבדיל מהדיבור שיש בו גם צד חיצוני. הדיבור נועד גם קצת להרשים. הדיבור שייך לכלים החיצוניים של הגוף. הקול הוא יותר פנימי, הקול הוא יותר טבעי. כל השופר מלמד על הפנימיות של רצון הבורא. מה הבורא רוצה מאיתנו עם השופר? ולמדנו מעמד הר סיני, התורה, למדנו ביובל, ביובל, ועברתם שופר תרועה, תעבירו שופר בכל ארציכם, מה עושים ביובל עם תקיעת השופר? ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. מול כל השעבודים, כל החולשות שבני אדם כבשו אחד את השני, מכרו את הנכסים שלהם, איבדו את הקשר עם ארץ ישראל, באה התורה ואומרת שכשישמע כל השופר בשנה ה-50, שזה אותו מספר של יום ה-50 של מתן תורה, מעל השבע פעמים שבע של עולם הזה עם כל החולשות שלו, מתגלה הפנימיות של העולם, על ידי חזרה למקוריות, לדרור האמיתי של האדם, לדרור האמיתי של ארץ ישראל, לשייכות של כל אחד לארץ ישראל, זה בתורה. בנביאים נזכר יותר מזה. ביום הוא התקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים, קיבוץ גלויות. אלפי שנים של גלות נדחים, שכמעט תשתשו את הצורה של עם ישראל, עתידים על ידי כל שופר לחזור ולהחזיר את עם ישראל לגאולה שלמה, לטבע האמיתי שלו. ועוד שופר יש, גם בישעיה, באותו מקום שהתורה, שהנביא הזכיר את ובאו עובדים בכל השופר, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנצון נס הרים תראו וחיתקו השופר תשמעו. הרמח"ל מבאר את ההבדל בין יושבי תבל ולשוכני ארץ. שוכני ארץ, אלה שנמצאים בתוך האדמה, מי אלה? המתים. תחיית המתים תהיה גם עם כל שופר. האדם, אדם הראשון, שאיבד את העצמיות שלו ואת כל האנושות, הרס את הגוף, הרס את החיים, ונתן לחיים משמעות של חיי חומר, כמו שהאישה טובה אצלם האכל, תאווה הוא לעיניים, ואיפה הנשמה, איפה ההחלטה הפנימית של האדם שהוא קשור לאלוקים, ובגלל זה הגוף ירד, איבד את הקשר עם הנשמה, מזה בא המוות לעולם. את זה מתקנים עם כל השופר. כל ראש השנה אנחנו מחדשים את הגאולה של האדם בכל השופר, מחדשים את מתן תורה, מחדשים את הגאולה של עם ישראל, ומחדשים את הגאולה של האדם, האנושות והעולם. וזה השופר שהוא משפר את המציאות.
שרב מדבר עכשיו על תקיעת השופר, על כל הקישור לגאולה של העולם, של עם ישראל, תחיית המתים. באמת תמיד אנשים שואלים, בזמן תקיעת שופר, על מה אני צריך לחשוב? בזמן התקיעה, אם הוא עומד, אם הוא יושב, יש מקומות שאני זוכר שדיברו על זה שצריך אולי לעשות איזשהו וידוי, או להעביר דברים מסוים. כמו אחרים אומרים, הפוך, מה פתאום, זה לא היום הזה, ראש השנה זה יום כללי יותר, זה המלאכה של מלך. מהנקודה הזו של השופר, אני חושב שהרמב״ם מדבר מתישהו באיזשהו מקום על כך ש... ישנים מתרדכם, עשו תשובה. וראש השנה זה הראשון מעשרת ימי תשובה. אולי הרב פה ננסה לעשות לנו סדר בדברים, אולי בחיבור לתפילה, שזה עיקרו של יום, רואים מתפללים. מה מקומו של השופר, מה צריך לעשות, או איך מתפללים בצורה הנכונה והטובה ביותר לחבר בין הבקשה לפרט ובין הכלל.
לנו קשה להבין, להתבונן בדברים שהם כל כך נשגבים. ידיעה מה ראוי לעשות כנגד ההשגחה האלוקית העליונה. ברוך השם שנתן לעם ישראל גדולי תורה, והם פתחו לנו את העיניים, והם הדריכו אותנו, וכך יש הדרכה שיש שני זמנים בראש השנה. יש כל היום ויש הזמן שבין התקיעות. כל היום ראוי לתפילה על הכלל. בין התקיעות יש מקום גם להזכיר את הפרטים. הדברים מיוסדים על פי דברי הזוהר, שמספר על השונמית, אותה אישה חשובה שהכירה בערכו של אלישע הנביא, וביקשה מבעלה, הננה איש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד. הווה נבנה לו עליית קיר קטנה, והיה מדי בואו אלינו יסור שמה. וכך כתוב שהנביא הכיר בערכה, בנתה קומה שלמה בשביל נביא, להראות כמה הנביא חשוב אצלה, שבשביל יום בשנה שהוא עובר שם, שירגיש פרטיות, כמו בבית שלו. מיטה וכיסא, שולחן ומנורה. ואז הנביא קורא אליה ושואל, היש לך דבר אל המלך או אל שר הצבא? אני רוצה להחזיר לך טובה, אני מכיר לך טובה, אני רוצה לעשות איתך משהו. אולי יש לך שאלה למלך או לשר הצבא, מה את רוצה? מסביר הזוהר שאותו יום היה ראש השנה. כל מקום שכתוב ויהי היום זה ראש השנה. כך לומד הזוהר ממה שנאמר באיוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם. בני האלוקים, המלאכים, באים לסכם את השנה ולמסור דין וחשבון על מה שקרה בעולם. ואז כתוב ויבוא גם השטן בתוכם. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שאל אותו, אשמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמו בכל הארץ, אנחנו זוכרים את כל הסיפור. כך אומר הזוהר, שגם אותו היום שאלישע היה אצל השונמית, היה ראש השנה. ואז משהו שאל אותה לדבר עם המלך, הכוונה למלך מלכי המלכים. לאלישע היו יחסים קרובים עם ריבונו של עולם. והוא יודע שהתפילה שלו תתקבל. והוא שואל אותה, יש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? אולי למלאכים גדולים, שרים גדולים. יש לי מלאכים שם, תגידי מה את רוצה. ואז היא עונה לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. אין לי שום בקשה. מה שטוב לעם ישראל, זה מה שיהיה טוב לי. אני רוצה רק מה שטוב לכולם. אומר הזוהר, מכאן שבראש השנה לבקש רק על עם ישראל. כי עיקר המציאות שלנו כאן בעולם היא בתור חלקים, בתור איברים של עם ישראל. עם ישראל הוא זה שנושא את דבר השם. הוא זה שנושא על גביו את כל המסע הגדול הזה של אתם עדיין נאום השם ואני אל. הכרה בריבונו של עולם היא דרך ישראל. אין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל. וכל אחד מאיתנו צריך לתת את החלק הזה, לעורר את האמונה, לקרב את אהבת הבריאות ואהבת האדם, אהבת הטבע, הסתכלות על העולם כעולמו של השם. אנחנו באים לתקן את מה שאדם הראשון שכח. הוא שכח את הבורא, זכר את עצמו, אנחנו באים להזכיר את ריבונו של עולם. ולכן ביום הזה צריך לזכור את המשימה העיקרית שלנו, שיהיה טוב לישראל, שעם ישראל יגאל, שעם ישראל יתקבץ, שעם ישראל יזכור את התורה שלו, את השליחות שלו, שהגויים יראו שעם ישראל הוא עם השם, ומתוך זה תהיה גאולה לכל העולם. לכן אין מקום להזכרה פרטית. בתוך התקיעות של השופר, באותו זמן, שלפי מה שנזכר, בתוספות, במקומות אחרים, זה הזמן שהשטן מתערבב, יש מקום גם להזכרה פרטית. כשאדם יזכיר את עצמו בתוך ראש השנה, זה יעורר עליו את אימת הדין בשמיים. מה זה? האדם הזה, במקום לזכור את השליחות הגדולה, למה הוא נברא בעולם? הוא זוכר רק את עצמו, הוא חושב רק על עצמו, אז הוא אותו אדם שנברא בראש השנה ונכשל בראש השנה. אם אדם זוכר רק את ישראל, רק את שליחות השם בעולם, האדם הזה ראוי לחסד, לרחמים, לעזרה גדולה. אבל כשהוא המליך כבר את ריבונו של עולם, כשהוא בתוך התקיעה של השופר, כשמזכירים שהשופר כולל תקיעות ארוכות ותקיעות קצרות, התרועה, יש מקום גם לפרט, אז יש מקום גם להזכיר את הפרטים. להזכיר אותי, את האישה, את הילדים, את החברים, את הפרנסה, כי כל זה שייך למרכיבים של העבודה שלי. אני לא יכול לעבוד את השם אם אני לא בריא, אני לא יכול לעבוד את השם ולהתפלל במוח צלול, כשיש לי דאגה של ילדים או של אישה או של חברים, או איזה דאגה כלשהי. אם הזכרתי את הכלל, יש לי מקום גם לבקש על הפרטים. כך כותב המהר"ל בנתיב העבודה. איך זה שאנחנו באים לריבונו של עולם ומבקשים כל מיני בקשות? איזה מין חוצפה. מי אתה האדם שתבוא ותגיד לקדוש ברוך הוא, גאלני, רפאני, ישיבני? אומר המהר"ל, צריך להכיר שאנחנו חיילים אצל ריבונו של עולם. וכמו שחייל, צריכים לספק לו אוכל, צריכים לספק לו את כל הצרכים. וזה זכותו, כך זכותנו, כדי לעבוד את עבודת השם, לקבל שנה טובה. יהי רצון שבזכות התפילות הגדולות, ודורות שלמים של עם ישראל שעבד את השם מאז ומעולם, וגילה כבוד שמיים בעולם, שנזכה בקרוב לראות מלכות שמיים בארץ ישראל, וירושלים עיר הקודש, ומתוך זה תהיה שנה טובה לכל ישראל, בארץ, בחוץ לארץ, לכלל ולפרט, אמן.
שנה טובה לרב, שנה טובה לצופים בבית, תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה לנו ולכל עם ישראל.